התקווה הלבנה החדשה. כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אחרי שטאקר קרלסון ימות, יקרינו את הקטע הזה שוב ושוב, למרות שהוא לא הכוכב שלו אלא רק סטטיסט. באוקטובר 2004, ג'ון סטיוארט הגיע לתוכנית קרוספייר של קרלסון ופול בגלה ב-CNN כדי לקדם ספר חדש. במקום להתחנחן ולענות לשאלות של שני המנחים, סטיוארט התעמת איתם. הוא הסביר להם שהתוכנית שלהם הרסנית לדמוקרטיה והתחנן שירתמו את המעמד שלהם לשיפור השיח הפוליטי באמריקה. המנחים, מופתעים ונבוכים, ניסו להקליל את השיחה, אבל סטיוארט התעקש והראה שהוא לא עושה שטיק קומי, אלא מדבר מדם ליבו. קרלסון, בפפיון משובץ, עקץ את סטיוארט ובאופן מגושם ניסה להכחיך אותו. סטיוארט נראה כמי שהנושא בוער בו, ומקובל לחשוב שהוא ניצח בוויכוח. קרלסון יצא טמבל. לעימות הספונטני הזה היו השלכות גורליות. כעבור 3 חודשים CNN ביטלה את קרוספייר, מאוחר יותר הודה נשיא הרשת שסטיוארט צדק. בהמשך סטיוארט, שהאשים את קרלסון ובגלה שהם הופכים את הפוליטיקה לבידור, הפך להיות מנהיג של השמאל באמריקה ותרם יותר מכל אדם אחר לטשטוש הגבולות בין עיתונות לקומדיה. לקרלסון לקח קצת זמן, אבל הוא למד לקח מהתקרית הזאת. כעבור 2 הוא זנח לנצח את עניבות הפרפר. ועוד דבר, זו הייתה הפעם האחרונה שהוא נתן למישהו לרדת עליו בשידור, בלי לסתום לו את הפה. באותם ימים קרלסון עוד היה פרשן שמרן מוערך, ויחסית מקובל גם על המחנה השני. הוא כתב לניו יורק מגזין, לאסקווייר ולוולד סטריט ג'ורנל. במשך שנים היה ימני המחמד ברשתות כמו CNN ו-MSNBC, לפני שהתגייסו למען המפלגה הדמוקרטית וצמצמו נוכחות של פרשנים שמרנים. הוא נחשב אז לעיתונאי רציני, בן אדם שאפשר להידיין איתו. הוא נתן לאנשים אחרים לדבר. היום, טאקר קרלסון הוא משהו אחר. העמדות שלו הקצינו, הוא הפך לאגרסיבי יותר, לעומתי יותר, קיצוני וקונספירטיבי. הרבה מהקולגות תהו מה קרה לו. מה קרה לטאקר קרלסון? הייתה השאלה נפוצה בוושינגטון וניו יורק. מה שקרה לטאקר קרלסון זה שהוא נהפך לפרשן הפוליטי החשוב ביותר בארצות הברית. בחודש האחרון חברת מארס הודיעה שהיא מעדכנת את הדמויות המצוירות של M&M's כדי שיהיו יותר תקינות פוליטית. ה-M&M's הנשיות ירדו מהעקבים ויעברו לנעליים נוחות. בנוסף לכך הסוכריה הכתומה, שתמיד הייתה לחוצה ונוירוטית, תתחיל להיות מודעת לבעיות החרדה שלה. רוב האנשים ברשת להגו למהלך הזה. לא טאקר קרלסון. הוא הביט על המצלמה בפרצוף חמור סבר ורשף זעם. M&M's לא יהיו מרוצים עד שכל הדמויות המצוירות יהיו לא מושכות ולגמרי אנדרוגניות. עד הרגע שלא תרצו להזמין אף אחת מהן לדרינק. זו המטרה. כשהן לגמרי דוחות אתכם, אז השגנו צדק. הם ניצחו. מהר מאוד הלאג ברשתות עבר מהצד המגוחך של M&M's לנאום המגוחך לא פחות של קרלסון, שמקטר שכבר אי אפשר להתחרמן מסוכריות שוקולד כמו פעם. לקרלסון זה לא הזיז. זה מה שהוא עושה הכי טוב. כל מהלך פרוגרסיבי של הממשל בוושינגטון, של הכוכבים בהוליווד או של חברות מסחריות, מוצג בפיו כמהלך מסוכן ואובדן השתונות לאומי. אין מישהו שיודע להלהיט את הצופים כמוהו. הצייצנים הליברליים אוהבים לקרוא לו מטורלל ומביך, וזה ממש לא מזיז לו. טאקר קרלסון הוא הקול הצלול והרועם ביותר של השמרנות האמריקאית היום. אחרי שביל אוריילי נזרק מפוקס ניוז על הטרדות מיניות, גלן בק איבד גם הוא את התוכנית שהנחה בפוקס, ובכלל איבד את זה. שון הניטי קשר את עצמו חזק מדי לעגלה המדרדרת של טראמפ, וראש לימבו הלך לעולם שכולו רובים וערכי משפחה. קרלסון נשאר לבד בצמרת. היום הוא נחשב לשמרן החשוב ביותר באמריקה. גדול ומשפיע יותר מכל מועמד פוטנציאלי לנשיאות. התוכנית שהוא מגיש, טאקר קרלסון טונייט, שמשודרת מדי ערב ב-8 בפוקס ניוז, היא התוכנית הנצפית ביותר בכבלים בארצות הברית. קרלסון מביס מדי ערב את הרשתות החדשות המתחרות וגם את הקולגות שלו בפוקס. לא רק הבייס הימני רואה קארלסון מדי ערב. סקר שפורסם לפני שבועיים חשף שטאקר קארלסון טונייט היא תוכנית הכבלים הנצפית ביותר בקרב דמוקרטים בין הגילים 25-45. באפריל 2020 עקף קארלסון את התוכנית של שון הנטי והפך רשמית לאיש הנצפה ביותר בפוקס ניוז ובכבלים בכלל, עם ממוצע של 4.33 מיליון צופים לפרק. הפופולריות של קארלסון רק הולכת וגדלה. סת' ותרס, הבעלים של חנות אינטרנט למכירת מרצ'נדייז ימני, סיפר בריאיון למגזין טיים שבמחצית הראשונה של 2021 הוא מכר פי 5 חולצות וספלים עם הפרצוף של קארלסון מאשר בכל 2020. האמת היא שהמוצרים של טאקר נמכרים יותר מאשר של טראמפ, אמר ותרס. קארלסון הוא לא רק המגיש הנצפה ביותר, אלא גם המשפיע ביותר. בעבר דווח שהנשיא טראמפ ויתר על הרעיון לתקוף את איראן ב-2019, ופיתר את היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, אחרי שקארלסון הפציר בו לעשות זאת. עוד דוגמה. בראשית ימי הקורונה, קארלסון לקח את המגפה מאוד ברצינות בזמן שמגישים אחרים, כמו הניטי, טענו שמדובר בתרמית או מזימה של הדיפ סטייט. הוא קרא לצופים שלו לשמור על היגיינה וריחוק חברתי, ואפילו טס לפגוש את טראמפ במר אלאגו, כדי לשכנע אותו לפעול בתקיפות נגד המגפה. על פי מחקר של אוניברסיטת שיקגו והרווארד, כתוצאה מכך הצופים של קארלסון החלו לשנות את הרגלים שלהם ולהישמר מהמגפה, כשלושה ימים לפני הממוצע הכללי של צופי פוקס. ואולי זו הסיבה שנתוני הצפייה שלו קפצו. הצופים שלו פחות מתו מקורונה. מאז אגב הוא שינה את עמדתו לגבי הנגיף. היום הוא מתנגד לעטיית מסכות ומשווה את החיסון לקורונה לניסויים על בני אדם בגרמניה הנאצית. הוא מסרב להסגיר אם מתחסן בעצמו או לא. כשהוא נשאל על כך הוא נוהג לענות שזו חדירה וולגרית לפרטיות, וכדי להוכיח את הנקודה הוא משיב למראיין בשאלה. מה התנוחה המינית המועדפת עליך ומדי בפעם האחרונה תרגלת אותה? התוכנית של קארלסון מושכת מיליוני צופים בלי הרבה פעלולים ופירוטכניקה. כמעט לאורך כל המשדר, הפרצוף של קארלסון ממלא את המסך, והוא נותן מונולוג נזעם על השיגעון הפרוגרסיבי האחרון, בין שזה אימוג'י חדש של גבר בהיריון, או רמת הסקס אפיל של סוכריות שוקולד. יש מעט מאוד קטעי וידאו, ואורח או שניים. בעבר הוא היה מביא יותר אורחים שמאלנים וצועק עליהם ברגע שהוא פותחים את הפה, אבל בזמן האחרון הוא מעדיף לארח אנשים שמזדעזעים כמוהו מהשינויים המאיימים על הרוח האמריקאית. והכי טוב, פשוט להשאיר את המסך לטאקר קארלסון. מה שמקנה לקארלסון את המעמד הייחודי שלו הוא העצמאות שלו. הוא לא משייך את עצמו באופן עיוור לאף מועמד או מפלגה. הוא לא יתמוך בטראמפ בכל מחיר. הוא סבור שבחירות 2020 לא היו הוגנות, אבל לא טוען שהן זויפו או נגנבו על ידי הדמוקרטים. וודאי שלא במפלגה הרפובליקאית. הוא גם לא נעול הרמטית על אף אידיאולוגיה. האידיאולוגיה היא טאקר קארלסון. לפעמים נדמה שהוא לא מנסה להשיג שום מטרה או להגשים אידיאל, אלא פשוט לנצח בוויכוח. יותר מאידיאולוג, הוא פעלולן רטורי. הוא חד, שנון, מהיר מחשבה באופן יוצא מהכלל. הרטוריקה שלו כוללת זעם מעושה, הגזמה, האשמות כלליות ולא ספציפיות שקשה להפריך. צחוק מזלזל שמתחלף בשנייה לזעם קדוש. צ'רי פיקינג, הצגה סלקטיבית של נתונים כדי לשרת אג'נדה. וואט אבאוטיזם, הדיפת ביקורת על ידי הצבעה על צביעות במחנה השני. החלפת נושא בזריזות, הסתת הדיון למקומות שנוחים לו, ושימוש אקססיבי בסרקזם שבורח מאחריות אמיתית למה שנאמר. כן, האהבה של הזוג ביידן אמיתית לגמרי, זה בכלל לא חלק ממסע יחץ חלקלק של יועצים צינים שנחושים להסתיר את הסניליות של הנשיא על ידי הטיית הציבור. מה פתאום, האהבה שלהם אמיתית כמו משבר האקלים. לקארלסון לא משנה אם המפלגה הרפובליקאית או הדמוקרטית שולטת בבית הלבן או בקונגרס, זה לא משפיע על הסגנון או על התוכן שלו. ולעולם לא יהיה סבר רצון כי מבחינתו מתקיימת מלחמת תרבות ומלחמה מתמדת. צריך להילחם באקדמיה, בהוליווד, בקונגרס, בפקידים, באנטיפה, בתיאוריה הביקורתית של גזע ובכל האחרים שרוצים לקחת לנו את אמריקה. אם נעצום עיניים רק לרגע אחד, נפסיד במלחמה. קארלסון לא שקט לרגע. העיניים שלו פקוחות כל הזמן. הטקטיקה היא תמיד לזעום, תמיד להיות מאוים, תמיד להפחיד, לתת את הרושם שהצעד הבא של המחנה השני הוא זה שיכריע את אמריקה. לקחת כל שינוי פעות ולראות בו רמז לאפוקליפסה. הרבה פעמים אגב הוא צודק. המחבש הפרוגרסיבי נוטה להיות מופרך ולעיתים גם מסוכן. אלא שאצל קרלסון כל נמלה היא זאב זאב, כך שקשה לפעמים לדעת אם מדובר בטרלול פרוגרסיבי שמנוגד לכל היגיון, או בסתם קוריוז בלתי מזיק. בכל אופן, כשכל זה לא עובד, תמיד יש תיאוריות קונספירציה. אולי החיסונים לא עובדים והממשל לא מספר לנו. אולי מדינות קומוניסטיות טיפלו במכונות ההצבעה בבחירות של 2020. אולי ביידן עובד עבור הממשל האוקראיני. אולי ההסתערות על בניין הקפיטול הייתה בכלל מבצע של ה-FBI. אולי המפלגה הדמוקרטית פועלת להחליף את המצביעים הלבנים במצביעים ממדינות עולם שלישי. כאמור, אולי. קרלסון אוהב להציף את הרעיונות האלו ולאו דווקא לעמוד מאחוריהם. בנושאים אחרים הוא הרבה יותר נחרץ. אובמה הוא מפלצת חסרת לב. אנתוני פאוצ'י צריך לעבור עינויים קשים. סין היא אויב, פוטין הוא ידיד, המאגרים הם איום. תנועת Black Lives Matter היא בדיחה מביכה. שוב ושוב קרלסון מואשם בגזענות, בעליונות לבנה ולאחרונה גם באנטישמיות בעקבות סרט שלו שמציג את ג'ורג' סורוס כמי שמוביל מהמחשקים מלחמה שאמורה להחריב את תרבות המערב. האתר הנאו-נאצי האמריקאי The Daily Stormer אימץ אותו, וגם מנהיג הקוקלוקס קלן שעבר דיוויד יוק ומעריץ ותיק. קרלסון מנפנף את האשמות בגזענות ואומר שעליונות לבנה היא מיתוס ושהוא לא פגש מימיו סופרמיסיסט לבן. התשובות האלו למעשה רק מחזקות את הטיעונים נגדו. קרלסון גם התעקש שגזענים לבנים לא היו אחראים על ההסתערות על בניין הקפיטול בשישה בינואר 2021. בהמשך טען שמארגני ההסתערות שלא הועמדו לדין הם סוכני FBI, ובסדרה בת שלושה פרקים טען שלמעשה שהאירוע היה מבצע מתוכנן של הממשל. קריס וואלס, המגיש המוערך והמואזן ביותר בפוקס ניוז, מחה בפני מנהלי הרשת על שידור הסדרה הזאת, וזמן קצר אחר כך, הוא הודיע שהוא עוזב ל-CNN. פוקס לא נבהלו, העיקר שקרלסון נשאר. לא רק בשביל וואלס זה היה יותר מדי. בעקבות הדימוי הגזעני שלו וההערות על מחאות השחורים אחרי רצח ג'ורג' פלויד ב-2020, מפרסמים רבים נבהלו וברחו מהתוכנית של קרלסון. באופן ביזרי, ככל שנתוני הצפייה של טאקר קרלסון טונייט עולים משנה לשנה, כך ירדות הכנסות התוכנית מפרסומות. הבוסים בפוקס ניוז מגבים את קרלסון ולא נראים מודאגים. הם טוענים שהמפרסמים פשוט מסיטים את זמן הפרסום מקרלסון לתוכניות אחרות בערוץ, כך שהכסף נשאר בחברה. מה שיותר משמעותי זה שהפופולריות של קרלסון שווה לפוקס יותר מאובדן רווחי הפרסום. חלק ניכר מרווחי פוקס מגיע ממינויים ואלה אוהבים אותו. המפרסמים הפחדנים בורחים ממנו, אבל הצופים מגיעים בהמוניהם. הם לא פוחדים מהדעתנות והקיצוניות. לראיה, מיד אחרי בחירות 2020, כשבימין התרוצצו תיאוריות על כך שגונבים את הבחירות מטראמפ, פוקס ניוז, הוותיקים והממוסדים, נאלצו להיות אחראים והכריזו שאריזונה הולכת לביידן ושטראמפ גמור. באותו זמן, רשתות הימין היותר מטורללות, כמו ניוזמקס ו-AON, רק הסלימו את רטוריקת גניבת הבחירות, ובתמורה נתוני הצפייה שלהן קפצו. המסקנה ברורה. הבייס הימני אוהב את התקשורת שלו קיצונית ולא מתפשרת. עובדות ואמת הן אופציונליות, אבל לרוב מזיקות. קרלסון מספק את מה שהבייס רוצה. לכן לפני שנה פוקס החתימו אותו על חוזה לשנים הקרובות להפקת שלוש תוכניות שבועיות וסרט תיעודי פעם בחודש בשירות הסטרימינג פוקס ניישן. פוקס ניוז רואים בשירות הסטרימינג שלהם, שמבוסס על הכנסות ממנויים ולא על פרסומות, את העתיד, והם כוללים בו את טאקר קרלסון. טאקר הוא העתיד, פרסומות בטלוויזיה הן חלק מהעולם הישן. השמרן החשוב ביותר באמריקה נולד באחד הצמתים הליברליים ביותר בתולדות ארצות הברית, סן פרנסיסקו ב-1969. אביו היה עיתונאי ומנהל בגופי שידור ציבוריים, ובהמשך גם שגריר ארצות הברית באיי סיישל, בזמן ממשל ג'ורג' בוש האב. אמו של טאקר עזבה את הבית שהיה בן 6, ואביו התחתן עם יורשת עצר של אילי ארוחות מוכנות. בצעירותו, טאקר ניסה להתקבל ל-CIA ונדחה. אבא שלו אמר לו ללכת לעיתונות. הם מקבלים כל אחד. הם קיבלו את קארלסון. באופן אירוני, הג'וב הראשון שלו היה בודק עובדות עבור המגזין השמרני Policy Review. בהמשך התחיל לכתוב והתקדם אל עבר כתבי עת יוקרתיים יותר ויותר. בשנת 2000 התחיל להגיש ב-CNN ואחרי הפיתורים, לדבריו הוא ביקש לעזוב הרבה לפני כן. היו לו כמה גיחות לרשת השידור הציבורי PBS ל-MSNBC, ולבסוף ב-2009 מצא בית חם בפוקס ניוז. תחילה התארח שם כפרשן ומנחה אורח, ומאז 2016 הוא מגיש את התוכנית שלו. תחילה שובץ ב-7 בערב, אחר כך עבר ל-9, ולבסוף התמקם במשבצת היוקרתית של 8 בערב, השעה שממנה שידר ביל אוריילי במשך שנים. כאמור, הטאקר קארלסון שאנחנו מכירים היום, הוא לא אותו אחד שקיפץ לאורך השנים בין כלי תקשורת ממוסדים יותר. פעם הוא דיבר ממש אחרת. בנאום שנסע בוועידה שמרנית ב-2009, הוא קרא לעיתונאים ימניים להיות יותר ריפורטרים ופחות פובליציסטים. היום זה נשמע מופרך, אבל באותו נאום הוא הפציר בקולגות שלו ללמוד מהניו יורק טיימס, לחפש את הסיפור ולא רק לפרש אותו. מה קרה לטאקר קארלסון ההוא? הוא למד מה מביא צופים. לא רק הרטוריקה והסגנון של קארלסון השתנו, אלא גם האידיאולוגיה. מנאו שמרן ונץ מדיני שתומך במלחמה בעיראק, הוא הפך לפופוליסט וכמעט בדלן בענייני מדיניות חוץ. לרגע היה ליברטריאן, ועם עליית טראמפ הוא מצא בית בפלג העממי של המפלגה הרפובליקאית. מאז הוא מדבר על מעמד הפועלים ונהיה הדובר של שונאי ההגירה, לוחם זכויות הלבנים, ממריץ את העם לעמוד מול הפקידים בוושינגטון, ולא משנה מי הנשיא. בכל זאת, כשהוא עצמו מגיע ממשפחה טובה ומבוססת, גר בוושינגטון ומחזיק בתים בפלורידה ובמיין. קארלסון נשוי לסוזן זה 31 שנה. הם הכירו בתיכון, ואם להשלים את סיפור האגדה הרפובליקאי, היא הייתה ביתו של מנהל בית הספר. לשניים, 4 ילדים. מאז 2002 קארלסון לא שותה אלכוהול, אבל הוא עדיין מעריץ שרוף של ה-Grateful Dead. עד 2006, כאמור, הקפיד להופיע עם עניבת פרפר לכל משדר טלוויזיוני, ומאז עבר לעניבות רגילות עם חולצות פסים תכולות. בניגוד לביל אוריילי ששידר קשיחות גברית מיושנת ונראה כמו פרסומת לסיגריות והטרדות מיניות, או שון הנטי שמייצג איזה מין מעמד פועלים כנכד למאגרים אירים, קארלסון הוא ייצוג מושלם של וספיות נקייה ונראה כמו ילד טוב ניו המפשיר. החנון הרעות הזה הוא הגיבור של מיליוני אנשים. הוא מנסח עבורם את מה שאולי הם לא מסוגלים לנסח בעצמם, והוא פורח בנקודה בזמן שבה אפשר להיות גם שמרן וגם קול. רואים שהוא נהנה מזה. גם כשהוא נותן מונולוג זועם, הוא דואג להראות כמה הוא בז, מזלזל וצוחק מהשיגונות הפרוגרסיביים. וכל זאת בזמן שבמחנה השני אסור לצחוק מכלום. ככה הוא ניסח את זה בספר שלו, Politics, Partisans and Parasites. ליברלים, שמאלנים, היו פעם מצחיקים. הם ערכו מגזינים כמו National Lampoon, הייתה להם זכות על כל מה שקול. ואז, משהו קרה. הם נהיו חמוצים וחמורי סבר ונוירוטים לגבי אישון במקומות ציבוריים. המפלגה הדמוקרטית הפכה למפלגה של הממסד הקפוץ. מפלגת, זה לא מצחיק בחור צעיר, המפלגה שאין בה כיף. אראל סגל, מעין טאקר קארלסון הישראלי, אומר שקארלסון הוא דווקא לא מודל לחיקוי עבורו. אני לא יושב לראות אותו כל ערב. אני חי בישראל. מודל לחיקוי עבורי זה יותר לונדון וקירשנבאום מאשר טאקר קארלסון. אבל אני מעריך מאוד את העבודה שלו. הוא הכי אינטליגנטי, הוא יותר חד ואינטלקטואל משאר המגישים שם. הוא יכול לתת לך נאום של 15 דקות עם כל העובדות. בתור מי שקורא את פרומפטר, אני אומר לך, זה קשה. אם יש דבר אחד שהבנתי בוויכוחים האלה, זה שצריך להיות מנומק ענייני ועובדתי. כשמורידים את כל האנטי, אני בסך הכל צדקתי בלא מעט דברים שאמרתי לאורך השנים. זה בזכות העמדה של החבר'ה האלה כמו טאקר, שתוכנים נושא עד הסוף ומביאים עוד ועוד עובדות. טאקר קרלסון זה עובדות. אני לא כמוהו, סגנון ההגשה שלי אחר, אני הרבה יותר עילג ממנו, אני באה ממסורת אחרת, אבל השתניתי כמגיש כי הבנתי שגם אם אני אגיד את הדברים הכי מפונפנים, הכי ברוקים ומצחיקים, בלי עובדות זה לא שווה. הימין הממוסד מאמץ חלק מהתרבות הפרוגרסיבית, אומר גדי טאוב. הוא קונה מהשמאל את ההתנשאות המובנית שלו, ונותן לשמאל להכתיב את מסגרת הוויכוח. ואחרי שהוא הסכים לשחק בכללים של אחרים, הוא מתפלא שהוא מפסיד. טאקר קרסון הפך את הקערה. הוא מלגלג על השמאל מפוזה של עליונות. וזה משכנע, וזה עובד. היחיד שעשה את זה לפניו היה ראש לימבו. לימבו היה פרובוקטור הרבה יותר גדול מקרסון, אבל לשניהם הייתה היכולת והעוצמה לקבוע סדר יום משלהם, ולא להגיב כל הזמן לסדר יום של אחרים. הגיע הזמן לדברים כאלה. השמאל שידרדר לפוליטיקה של הזהות, לתרבות של התקינות הפוליטית, זה היחס הנכון אליו. מצד שני, הוא לא מזלזל בכלל בכוחנות של ממסד שמאלי, שהוא מאוד אלים כלפי יריבים, ולא יאסס לעשות להם דה-לגיטימציה או להשתיקם. וקרסון לא ממצמץ. זה מאוד אטרקטיבי שלמישהו יש אומץ כזה ויכולת כזאת לבוז לאלה שמנסים להלעיג אותו. התקווה הלבנה החדשה, כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.